בסדר, אנחנו בפעם קודמת עברנו על ההבדלים שהמשנה מציינת בין דיני ממונות לדיני נפשות, שבסוף השיעור עסקנו בשתי גישות לשאלת הפער המדהים, אפשר לומר, בין מצד אחד הכותרת של הפרק שמכריזה משפט אחד יהיה לכם ושהם שווים, אז הפרק מציין 10 הבדלים. ראינו שתי גישות עיקריות לשאלה הזאת. גישה אחת שראינו ברש"י, שטוען שאכן יש פער גדול ביניהם, הפער על מה מושתת, שבדיני נפשות אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לטעות, והיות וכך אנחנו מעדיפים להיכשל, אם אפשר להתבטא כך, בקיום מצוות וביראת הרם מקרבך, בגלל החשש מטעות. לעומת דיני ממונות, שיות והטעות ניתנת לתיקון, אז לא נורא, ולכן בעצם מדובר באמת בהבדל מהותי בין ממונות לבין נפשות. לעומת זאת, בתוספות ראינו גישה אחרת, והיא גישה שאומרת שבאמת אין שום הבדל ביניהם. הכותרת מדויקת לגמרי, כי אתה יהודה יכול לגשת אליי, בסדר? בסדר? יש כאן בעיה עם המאיר שלך, אז תדבר איתי אחרי זה. התוספות לעומת זאת אומרים שאין באמת הבדל ביניהם. הכלל של משפט אחד מתקיים לחלוטין, למעט הבדל אחד טכני, לא מהותי, והוא שהיות ובדיני נפשות אפשר לדבר על זכות וחובה, אז מבדילים ביניהם. בדיני ממונות פשוט אין זכות וחובה, כי מדובר בהתדיינות בין שני צדדים. מה שהוא חובה לאחד הוא זכות לשני. אז הפניתי את תשומת לבכם לחידושי הר"ן, גם שלחתי לכם אותו סרוק. מישהו ראה את זה?
כן.
יופי, אז מה בעצם עליהם לדברי הר"ן? איזה עמדה הוא נוקט?
דומה
למי? צבי, מה אתה אומר? דומה למי?
זה נכון שזה כן דומה אחד לשני, דברים שהתורה אומרת שלא, אז אותם באמת יש פער,
בסך הכל כן. אני ברשותך אנסה את זה קצת אחרת. אני חושב שהוא אוחז גם בשיטת רש"י וגם בשיטת התוספות, ואני אסביר למה הכוונה. מצד אחד הר"ן טוען, הוא גם מצביע על הפער הזה בין הכותרת לבין הרשימה, אבל כשהוא עובר על הרשימת ההבדלים הוא אומר כך, מה שנוגע לג' מול חב ג' וזה מיד נעסוק, הוא אומר, תשמעו, זה ודאי לא סותר את הפער בכותרת, כי זה נמד בפסוקים. מה שנוגע לכל הרשימה של הזכות והחובה, איך הוא מסביר אותם? כמו התוספות, שפשוט אין זכות וחובה בדיני ממונות, אבל זה אמור להיות דומה. מה שכן, איפה הוא כאילו נשבר, או מה קשה לו, איזה מהם קשה לו? הדין של מתחילים
מן הצד.
כי זה הוא אומר, אין לזה קשר לזכות וחובה. ולכאורה הייתי מצפה שזה יהיה דומה. כן, ובאיזשהו מקום הוא לוקח את כל הרשימה ובעצם מפצל, הוא ממש כמו שנותח פה. ההבדל הראשון, הוא אומר, יש לו את הצד שלו, מיד לדבר על זה, רוצה להבין מה ביניהם מבחינת הרכב בית הדין. הוא אומר, כל חטיבת האמצע של הזכות והחובה, בזה הוא מאמץ את תוסוד, אבל הוא מתקשה להבין את הצל האחרונה, השלישית, שזה מתחילים מן הצד, ואז הוא מציע את הנימוק הבא. כן,
אפשר להסבר
יותם, נכון? כן.
לגבי, זאת אומרת, מהצד שהם לא, שבעניין הזה הם פחות מפחדים לחשוב איך שהם, כאילו, לחשוב חשיבה. הם מקשיבים, אם תבוא מישהו גדול, הם יגידו, תשמע, אני סומך עליו, זה עדיין לא יהיה נפשות, ואני לא חפב, אחד עדיין הגדול.
בדיני נפשות יש היגיון להתחיל מהצד?
לא.
בדיני נפשות. בדיני אמונות אין כזה דין.
כן, אז בדיני נפשות הם יגידו, אם יבוא דיין אחד גדול, הם ישר ילכו אחריו קודם, ראשון.
ובאמונות לעומת זאת?
באמונות זה פחות קריט, כאילו הם פחות מפחדים, אז הם יגידו כאילו את מה
ש... למה הם פחות מפחדים?
כי, אז ואז בעניין הזה...
למה יש יותר חופש ביטוי בדיני אמונות? אתה אומר הדבר נכון, רק צריך להלביש אותו לבושים, להביא אותו יותר טוב. כן,
בעצם אולי קצת מחבר לשתת לשתת התוספות, לא, לשתת רש"י, שהוא אומר בעצם שדיני ממון, דיני נפשות, הוא הרבה יותר קריטי, והוא מפחד כאילו לפעול בזה.
אני שומע, ובסופו של דבר אתה קושר אותם. אני דווקא נוטה לחשוב שבאמת מדובר פה בתחום שלישי, וכמו שניתחנו פה כשאומרת המשניות, והוא באמת שונה מסיבות אחרות שהן תמונות בשאלה שאנחנו צריכים ליד לברר אותה, והוא מה ההבדל בין ההרכבים האלה של 3 ו-23. אני מציע, בואו נקרא את התירוץ שלו ואז ננסה להסביר את זה. מה הוא אומר? ויש לתרץ ולומר, דקרא דמשפט אחד יהיה לכם לא עתה, אלא בעיקר הדין שהוא קבלת העדות וכיוצא בו אינו דרישה וחקירה. איך קינינו את זה בשיעור בשבוע שעבר? מה שנוגע לאמת, שם התורה כל הזמן זועקת, לא תכיר פנים במשפט, ושוחד לא תיקח, ודע לא תהדר בריבו. מה שנוגע לזה, זה אין הבדל ממונות ונפשות. הייתי אומר ככה, מאיפה יודעים שבאמת יהיה משפט אחד? הרי בשיעור הקודם הצבענו על כך, שלמתו של דבר בפשוטם של הפסוקים זה בכלל לא מדבר על העניין הזה. מאיפה הם לקחו את זה? אני חושב שלא רק בדוגמה הזאת, גם באחרים, שאנחנו רואים דרשה והיא תועל איזו טענה שקצת נראית לנו מעבדת את, את הפסוק, אז יש להניח שהרעיון שהדרשן רוצה לומר אותו הוא מוצא אותו ביטוי במקומות נוספים. כלומר במקרה הזה הרעיון שגם בדיני ממונות אנחנו רודפי אמת, ושאנחנו בדיני ממונות לא עושים צדקה על ידי זה שאנחנו פוסקים לטובת החלש, אוקיי, אנחנו פוסקים לטובת החזק, כן? הרעיון הזה ניצב בתורה במפורש. נכון שלא כתוב בשום מקום במפורש דרישה בחקירה בדיני ממונות, אבל עצם הרעיון שאני רודף אמת גם כשאני עומד למשפט של דיני ממונות, הרעיון הזה הוא רעיון שמפורש בתורה. ולכן לבוא ולומר שכתוב משפט אחד, אני עכשיו מסביר שאני משווה אותם, לוקח את אופן רדיפת האמת בדיני נפשות, ואני אומר, אז אני אשווה דיני ממונות, הרעיון של רדיפת האמת לא נלמד מהפסוק משפט אחד, זה כבר ידוע לפני כן. לעומת זאת הוא אומר, הנהגת הדיינים בדיני נפשות, תראו ההרכבים כל כך שונים, ולגמרי זה עולמות שונים לגמרי, אינה שווה לדיני ממונות. וכאן הוא באמת אומר את אותו לשון, שיותר ראוי שנחמיר בדיני נפשות מבדיני ממונות, והיינו תעמד בדיני נפשות אין מתחילים מן הגדול, כאשר יסתמו דברי הקטנים מפני הגדולים, ובשאר דיני ממונות לא החמירו. הוא מתאר את זה כאילו לא החמירו, שיותר בכיוון רש"י. יכול להיות, ואני מציע מיד שנראה את הדרשות עצמם, שהסיבה היא אולי גם מעבר לזה. זה לא בטוח שאיך שהמשנה מתארת הרכב של ממונות, שאפשר לדבר באופן ברור על קיום של צד, על קיום של גדול. טוב, איך בנוי הדיני נפשות? אז כבר למדתם את המשניות. זה העולם הכי היררכי שקיים, נכון? הרב ראם כל הזמן משתבח שהוא תכנן את בית המדרש פה כמו הסנדרין, נכון? המשנה הזאת, החצי גורן עגולה, שמה החלום של הרב ראם? מה שהיום היה בשיעור כללי, שכולם עומדים וצועקים אחד על השני, והראש ישיבה אומר שיעור ובחור משיעור א' יכול לענות לו, והרם הזה נכנס והתלמיד הזה נכנס, נכון? שזה החלום שלו, הוא אפילו הקשים את החלום, נכון? נכון? על זה מדובר במשנה בסנדרין, עם כל הכבוד? כאילו בישיבת עותניאל יש מתחילים מן הצד, כל שיום מתחיל לדבר תלמיד שהוא בא להתערב, הרי מה מתואר שם? איזה מערכת שכל אחד יש למקומות מסומנים, אתם הולכים לפעמים הולכים לפעמים לקולנוע או למקומות מסומנים, יש מקומות שאתה בא חופשי הכיסאות, אבל עכשיו קונים כיסאות בבית הכנסת, אתם יודעים את זה, לא פה אבל באוילם, כן? יש בתי כנסת, אם מסומן, לא מסומן, כולם מכירים, אבל אצלם היה מקומות מסומנים. ידעו בדיוק מה מקומך בהיררכיה הישיבתית. ידעו בדיוק מי מעליך, מי מתחתיך. עכשיו, במסגרת כזאת, שבן אדם מפחד לפתוח את הפה, כשהוא לא בדיוק במקום המתאים, זה מתאים קודם כל לדימי הקטן, יודעים מי הגדול, יודעים איפה הצד, יודעים את זה, כן? יודעים איפה אתה. אבל זה לא אמונות, נדבר על זה בהמשך יותר. זה נאמן עליי אבא, לוקחים שני יהודים, כל אחד בוחר לו אחד, ובוחרים עוד אחד. מישהו פה הגדול? כמו עוד מעט התרת לדרים של ערב ראש שנה, שמים שלושה כאילו דיינים, יש שם איזה גדול? מי יושב באמצע? לא יודע, מי שבמקרה, כאילו, האם בכלל בתיאור של המשנה אני מדבר, של הרכבים, בכלל שייך לדבר על גדול, כבר יכול להיות שזה לא כדברי הר"ן, שזה עניין של חומרה וכולה, שממונות, אני לא חושש, פה אני חששתי, לא, יכול להיות שזה גם יותר עמוק, שפשוט הדינמיקה הזאת לא קיימת בתוך הרכב הקטן הזה, ואיך שהוא מונה, אין שם גדול, אין שם קטן. סליחה?
כן בוחרים להשתמש במילה כשמתחילים מן הגדול.
אני כבר מפחד מהדפוס, אחרי שהמיכה כל כך יפה, תיקן אותי בפעם קודמת, אז ברשותך אני פותח, מה בדיוק הלשון? אני אומר, נתחיל מן הגדול. אתה צודק, שאלה טובה. מה אם שאני אומר לא נכון, כן?
אולי זה הבחור ששני הדיינים שנבחרו על ידי אנשים נבחר, שהוא כאילו...
שמלו מתחיל.
אני לא יודע, אבל יש פה בבירור ניסיון להגיד שפה מתחילים מהגדול ופה מתחילים מן הצד.
והחלוקה היא...
זה דבר נכון.
החלוקה היא לא דווקא בין דיני אמונות, כאילו דיני אמונות זה לא דווקא מה שמופיע.
גם תומות ותארות מופיע פה, כן? כלומר זה...
דיני אמונות זה כן דווקא הרכב הסבא, ולא הדברים האחרים, שחוד וכו'.
אבל צודק, עמיחי צודק, שיות והמשנה מתארת גם תארות ותומות, אז לא מדובר בהכרח על זבלה פה. כלומר, זה יפה שאני טוען שזה זבלה, אבל זה לא בהכרח נכון. תומות ותארות אין זבלה, כן? אבל עדיין אני חושב שגם אם... אני צריך עכשיו לסגת, כן? בגדול, כל הדינמיקה הזאת של הקטל, הוא פחות שייך. כאילו, הישיבה שלהם הייתה כל כך היררכית, זה משהו מבהיל. שאני עוסק לא מעט בספרות הגאונים. הגאונים המשיכו את המבנה החברתי הזה. היה מבנה נורא לא דמוקרטי, נקרא לזה ככה. יש גם בתי מדרש שהיו מאוד דמוקרטיים.
אתה לא רואה שיש היררכיה או
איזושהי התייחסות לזה במילים עצמם? אתה בטוח? בוא נלך לסיטואציה התלמודית שכל הזמן נמצא. יתיב רבי פלוני, קמי רבי אלמוני, ואחרי זה יושב מישהו מאחוריו. אתה חושב שזה סתם מי שבא והתיישב פה שם? לא, זה היה מי שבשורה הראשונה הוא יש סיבה למה הוא שם, זה לא הסתם, כן?
יש פה, אבל בדיוק בגלל שיש מערכת היררכית כל כך חזקה, מתחילים מהצד. כאילו, הדוגמה שהבאת מהרב ראם, זה בדיוק אותו עיקרון שצריך להתממש אחרת. זאת אומרת, זה לא שהמערכת היררכית, כאילו, לכולם ברור שהרב ראם הוא הכי תלמיד חכם, בסדר?
כן.
וכולם מסכימים על זה. אבל יש את האפשרות שזה לא להתחיל מן הצד, אבל האפשרות שבה כולם ישמעו. וזה גם זה הניסיון של להתחיל מן הצד, כי אם רק הרב ראם היה, עכשיו אני מוכר את הסחורה שלי, אז לא היה אפשר לדבר. אז זה בדיוק אותו דבר, פה מתחילים מן הצד, בשביל שכולם יוכלו לדבר ולא תהיה אימתו של הגדול אליהם.
כן, יש לכם אימה ממישהו לדבר לפניו, תהיה לו את האמת. הרגשתם פעם את התחושה הזאת שמורה רבו כמורה שמיים? יש מישהו שאפשר שאתם נכנסים אליו אתם, כאילו הלב דופק בקצב פעימות קצת שונה? קרה לכם? כן? יופי, זה טוב. זה רגע שצריך לחוות אותו. כאילו זה... לא, היום הרי הכל סחבק. אה? אני חושב שכן. תראה, אני אגיד את זה בצורה אחרת. אתה יודע שחזל מדברים על מורת תלמידי חכמים ועל כבוד תלמידי חכמים. הביטוי מורת תלמיד חכם לא מופיע בשום מקום בכל התורה. הוא ככל הנראה, הוא מועבר ממורה מקדש. שזה חלק מהמעתק של חכמים.
מה?
על ההורים כתוב, את השם לוקח עתירה. רבי עקיבא דורש, עכשיו, אבל התורה לא מתארת בשום מקום כשמדברת על מערכות יחסים בין רב ותלמיד, אף אחד לא תואר מורה. אני חושב שהם חשבו שהמורה הוא רגע שהוא כאילו מהותי לחוש אותו כלפי מישהו שמעליך, שהוא מוסר לך. אני חושב שכן. אנחנו היום עם ההורים, מישהו פה רגיל לחשוב על ההורים שלו במושגים מורה? סתם דוגמה, יש פה חבר'ה שמקפידים על השלם בכיסא של ההורים שלהם? כן? כולם? לא. אני ככה גדלתי, אני לא מסוגל לשלם בכיסא של אבא שלי, הילדים שלי ישבו פה, כן? לא, לא, זה... בכל מקרה, רציתי להראות לכם את דברי הר"ן האלו, ופה אני מציע, בואו נתחיל לעבור על ה... כן, בבקשה. כן.
גם עם כל השאמרנו שאחד אני אמרות, אחד אני אמרות לשם חקירה, בגמרא יש סוגיה שלמה שלא נעודד בפני רבין, אבל בסופו של דבר גם
ביטלו גם את זה.
היחד הזה,
נכון, אתה צודק, אתה צודק. עכשיו בשפה שדיברנו עד עכשיו מה אפשר להגיד, היות וכל כך הרבה הבדלים ביניהם, אז כאילו אני לא אגיד דבר המתבקש, אבל הצד הבא כאילו תמון בשלב שלפניו. אז גם את ההבדל האחד שהמשנה הציינה לא היה כל כך קשה לבוא ומדרבנן לפחות מה לומר, בוא נבטל גם אותו. כי בסופו של דבר אני מסכם את זה בדברים שנראו כבר בשיעור הקודם, אתה לומד את המשנה הזאת, אתה פותח את הכותרת ומגלה שהוא בכלל לא משקף או מגלם בתוכו את מה שתקרא בתוך הפרק. בסופו של דבר גם הכותרת קרסה, זה נכון. אני מבקש לעזוב קצת הפרק הזה ולעבור קצת לפרק ראשון ושם להתעסק בהבדל הראשון של מה בין דיני ממונות לדיני נפשות. דיני ממונות בשלושה ודיני נפשות ב-23. ואני אומר כרגע הלימוד מבחינתי הוא רק בתוך המשניות. שמחתי מאוד שהיו פה שני חבר'ה שיום שלחו למקורות אחרים, וזה לקחת לנו בעצם להרכב הכי יסודי של פרק ראשון, שהוא דיני ממונות שלושה מול דיני נפשות ב-23. מי שלומד במהדורה הזאת זה כאילו שני טורים, נכון? כשמשהו אחד על הפרק הזה, איזו שאלה למחשבה, תלמדו את הפרק הזה, איך הוא בנוי באופן פשוט. הוא מתחיל מהרכב הכי מינימלי, הכי קטן, ולאט לאט הוא מעלה אותנו עד ההרכב הכי גדול, נכון? אז הוא מתחיל מכל הדברים בשלושה, באמצע סמיכת סכינים ועריפת עגלה הוא עובר גם לאפשרות של חמישה, אחרי זה עובר להרכב של 10, נכון? הקרקעות 9 וכהן, ואז להרכב, סליחה? בעיבור השנה גם שם יש 5-7, נכון?
יש 23
גם. עוד לא הגעתי.
יש מוציא שמוע.
המוציא שמוע, נכון, אתה צודק. אבל זה כאילו מאמר מוסגר, כי חכמים אמרו שזה, שרבי מאיר אמר בשלושה, אבל זה כאילו בגדול הולך מהרכב הקטן להרכב הגדול. 3, 5, 7, 10, 23, 70 או 71. זה דבר פשוט מעניין לראות שהולכים לרמב״ם בהלכות סנהדרין, אז איך הרמב״ם מציג את זה, באיזה סדר? בסדר ההפוך. הרמב״ם פותח בהצגת בית הדין הגדול, זה בית דין, ואז הוא יורך בסדר יורד, הוא מציג את ה... בתי הדין שהם יורדים במספר, כאילו נראה ברמב״ם שמאיכן יונקים ההרכבים הקטנים יותר את סמכותם, את כוחם, מי בעצם נראה אותו כשפיט של מערכת המשפט, בית הדין הגדול, וכולם יונקים ממנו. וזה בחירה כמעט הפוכה של הצגת הדברים, כן?
זה כמו משנה, שבית דין הגדול ממנה את הבית דין של עצמו שלושה.
נכון, ועדיין המשנה כאילו מתחילה מהקטן הגדול, נקודה למחשבה, כאילו, האם זה יוצר תודעה אחרת, מה משמעות הדבר הזה? כל כך, מבחינת ה...
אצל המשנה 23 ו-71, בקטגוריה אחרת בכלל, בכלל לא אותו... גם הרדי דין של שלושה, זה לא קטגוריה, זה לא דבר אחד, יש לסמיכת זקנים, יש דיני ממונות, יש את ההקדישות, זה בכלל תחום שונה לגמרי. המשנה אומרת, הכל בשלושה. יש דברים מיוחדים שב-23 ו-70.
קודם כל אתה אומר ככה, ההרכב של שלושה הוא ההרכב הבסיסי, שהוא לא רק בתחום המשפט, נכון? אחרי זה הרכב של 23 הוא הרכב של דיני נפשות, והאמת שההרכב של 70 כבר דיברנו, הוא גם דין, אבל הוא גם מפורש במשנה, הוא גם לדברים אחרים, נכון? עכשיו, כאן אביחי אומר, דעתי בצדק, שאיפה הקו צריך לעבור, בין... שלושה והתוספות לבין 23 ו-70 כאילו נראה
אפילו בלשון הרב,
נכון, דבר
אפילו בלשון, הדין הפשוט ב-23 כמו שאמרנו, דין ממונות ב-3 את כל הרשימה אחר כך, אין דנים לא תשאל תלון בשקל, הלשון היא אפילו שונה, כאילו במשנה ה' זה לשון מילה כזאתי, אני נדן את כל המקרים המיוחדים האלה אלא על פי בית דין 71, זה לא
אותה קטגוריה. נכון.
זה לא
שדין
הפשוט
בדלת,
זה פשוט
דין הפשוט בסמכותה
כמו
הלשון
במשנה
א'. כן, מצד שני, למשל משנה ו', היא מדברת על שני סנהדרין, יש סנהדרין גדולה וסנהדרין קטנה. כלומר, גם ההרכב של 23 נקרא סנהדרין. כלומר, בלשון אחרת, יש פה 23 ו-70, עוד מעט נחשוב כאילו מה הקשר ביניהם. 23 ו-70 הם נקראים שניהם סנהדרין, פשוט אחד מהם גדול ואחד מהם קטן, והרכבים האחרים לא נקראים בכלל הרכב של סנהדרין. זה לא סנהדרין עוד יותר קטנה, קטנטונת, כן, פצפונת, זה בכלל לא נקרא סנהדרין.
מעניין ששתי הסנהדרין הקטנה והגדולה מביאים פה מקור ללימוד שלהם ולשלושה לא מתסכים,
נכון, מבחינת המשנה. בספרות התנאים, במדרשי ההלכה, נמצא גם מקור בשלושה, אבל יגל אומר בצדק. אני רואה שמתעסקים בהרכב של הסנהדרין, מביאים שתי פרשיות בתורה. סנהדרין של 70 או 71, לפחות כאן המשנה הולכת לפרשת במדבר י' א', לפרשה של מינוי ה-70 זקנים, ומה שנוגע להרכב של 23 הולכים במדבר למד ה' לפרשה של רוצח בשגגה או במזיד. לעומת זאת ההרכב של שלושה המשנה בכלל לא מביאה לו שום מקור, כלומר אפשר כאילו לחוש שמדובר בשפה אחרת. לדעתי כשניכנס לתוך הדרשות תכף גם נראה, זה לא רק כי יש דרשות אלא גם התוכן של הדרשות ובסופו של דבר יש ביניהם איזושהי זיקה, זה לא רק משהו טכני. שאני גם מעיר שמספרית הקשר בין 23 ל-70 הוא גם קיים באופן מספרי, שאפשר לתאר את זה בכיוונים מופחים. סליחה?
שונים במשנה ה-71 או ה-70 זה דבר מאוד הרבה יותר ברור בכלל זה שזה היה ככה, ואני מעתיק את זה לעומת כיוון של ידע ידע פעמיים.
כן, זה נכון, ואני כרגע אני רוצה להעיר מזווית קצת שונה שכשמדברים על בית דין של 23 והוא נקרא סוג של סנהדרין, גם מבחינה מתמטית, מספרית יש לו קשר להרכב של 70, וזה נתון מאוד פשוט ש23 כפול 3 זה 69, תוסיפו 1 יוצא 70. עכשיו, זה שזה יכול להתאפס ככה, רואים את הדבר הזה אולי במשניות בסוף הפרק, בסוף המסכת, סליחה, בפרק י' א', בתיאור של זקן ממרא, שם מתוארים שלושה בתי דינים שישבו בהר הבית. זקן ממרא על פי בית דין, משנה ב', שנאמר, כי יפלא ממך דבר למשפט וגומר. שלושה בתי דינים היו שם, אחד יושב על פתח הר הבית, ואחד יושב על פתח ההזרה, ואחד יושב בלשכת הגזית. עכשיו, מה לא מפורש במשנה? מה היה הגודל של הרכבים האלו? אבל הדברים האלו מפורשים בתוספתא, ומשם העולה, וגם הרמב"ם כך כותב במשנה תורה, היו פה שלושה הרכבים של 23. עכשיו, אני רוצה להראות לכם תוספתא נוספת,
תוספתא לגבי המספרים?
אז אני מקריא לכם תוספתא בפרק ז' הלכה א', תשמעו את התוספתא הזאת. התוספתא מתארת איך אדם שהייתה לו שאלה היה מברר אותה. למה לא הייתה מחלוקת בישראל? הטענה של התוספתא היא שלא הייתה מחלוקת, לא כי לא התעוררו חילוקי דעות, אלא בגלל שהיה מנגנון שידע להכריע בהם. ויש שם תיאור איך אדם הולך לבית דין שבעירו, ואם לא הולך לבית דין יותר מעליו. ואז היהודי הזה מגיע לירושלים, זה פרק ז' הלכה א', ואז כתוב שם ככה: אם שמעו אמרו להם, יש פה תיאור איך הולך לכל הבתי דין בהר הבית, אוקיי, אני קורא, הולך לבית דין שבעירו, אין בית דין בעירו, הולך לבית דין הסמוך לעירו. אם שמעו אמרו לו, אם לאו הוא מופלא שבהם, באים לבית דין שבהר הבית. אם שמעו אמרו להם, ואם לאו אין הוא מופלא שבהם, באים לבית דין שבחיל. אם שמעו אמרו להם, ואם לאו אלו ואלו הולכים לבית דין הגדול שבשקת הגזית. ואז התיאור הבא, נכון, בית דין שבלשקת הגזית אף על פי שול של 71 אין פחות מ-23. נצרח אחד מהם לצאת, אחד רוצה לנסוע הביתה לשבת, לצאת לקניות, אתם בודקים מי עוד נשאר פה? כאילו שנראה תמיד לא יחווה. אז תראו מה כתוב פה, רואה אם יש שם 23 יוצא, ואם לאו לא יצא עד שיש שם 23. יש פה תיאור שבית דין הגדול והתוספתא לפחות אומרת לא יושבים כל ה-71 כל היום ומסתכלים אחד על השני. זה כמו בית משפט עליון להבדיל, שיש שם הרכב של יש שם 15 שופטים, לא כל היום יושבים ביחד באותו הרכב, מחלקים אותם גם שם להרכבים בגדלים שונים. זה מאוד נדיר, זה רק במקרים שצריך איזו הכרעה עקרונית ככה יוצא דופן שמגדילים את ההרכב, וזה נדיר ביותר שיהיה הרכב של 15, זה כמעט לא קורה. ומה שמתואר פה זה דבר דומה, בית הדין הגדול מורכב מ-71 חברים, אבל לא כולם יושבים כל הזמן אחד עם השני. אבל מה המספר שמנסים לשמר? ש-23. עכשיו פה יש צליל נורא נורא ברור בתוספת הזאת בפרק ז' שיש לי 23, למה אני אקרן סנדרי קטנה? כי זו יחידה, זו קבוצה מתוך הסנדרי הגדולה. השאלה שנכון לשאול הוא שאנחנו עוזבים את בית הדין הגדול ואומרים זה הגודל מתוך ההרכב הגדול שצריך לשבת יחד, ועוברים להרכב מחוץ לירושלים שהוא לא נגזר מתוך ההרכב הגדול, הוא מתמנה כהרכב של 23. האם זה נתפס באופן דומה? אולי הוא נתפס באופן שונה, בעיקר לשיטת רבי יהודה. אני רוצה להדגיש, אפשר לראות איזשהו קשר בין הסנהדריות, שאולי זה שלושה בתי דין, או אני אומר אחרת, סנהדרין קטנה זה חלק מתוך הסנהדרין הגדולה, אפשר להציג את זה באחד משני הכיוונים, ומוסיפים את הדמות שמייצגת את משה רבינו, מה שגם מייחד את הסנהדרין הגדולה לגמרי, ומראה שאולי גם צריך להעביר קו בינו לבין הסנהדרין קטנה, זה שלפי רב יהודה זה הרכב שהוא שקול. עכשיו זה דבר שהוא נגד לכאורה עיקרון הפשוט שמרכיב את כל ההרכבים. לאמיתו של דבר יש עוד הרכב אחד במשנה שהוא גם שקול, העשרה, נכון, הקרקעות זה תשעה וכהן, שהוא מספר זוגי. יש לנו עיקרון שאין בית דין שקול שמופיע בפרק א' במשנה, בסוף פרק א', שהעיקרון הזה אומר, אני אנסה להסביר אותו על רגל אחת, אנחנו רוצים לייצר מערכת שתוכל לקבל החלטה, מצד שני, האופן שבו אנחנו רוצים לעודד קבלת החלטה הוא לידי זה שכל אחד יביע את דעתו. עכשיו, איך עושים דבר כזה? אתם יודעים שבחבר מושבעים אמריקאי, אז החלטה צריכה להתקבל פה אחד. למה הם רוצים פה אחד? להיות בטוחים שזו האמת המוחלטת. אם כולם הגיעו לאותה מסקנה, אז כנראה מה... כנראה בטוח שהוא השם, נכון? במשנה זה הפוך, נכון. אני רוצה גם ברשותך לתאר לך, אני יכול לדמיין לעצמי מה קורה בחבר מושבעים אמריקאי. זה כמו מילואים. מילואים אתם עוד לא הגעתם, אבל מילואים יש מושג שנקרא גומרים הולכים. שמעתם פעם את המושג הזה? יש עבודה לעשות, באיזה שעה משתחררים, שנגמור נלך. אז אם נגמור יותר מהר, נלך. עכשיו יושבים שם מושבעים אלה, זה צו מילואים. אתה חייב לבוא עד סוף המשפט. אם יש לך מזל, קיבלת משפט פשוט. אם יש לך מזל, נמשך יומיים המשפט. ואם קיבלת משפט או-ג'י סימפסון, אתה עכשיו כמה חודשים, כאילו, בחופש מהעבודה, אתה כל יום יושב במשפט. זה מעניין, כן? אתה היית בחבר מושבעים של אפל נגד סמסונג, בסדר? זה מעניין, נחמד. עכשיו אתה, יש לך איזה דעה, וכולם יודעים שברגע שנגיע להחלטה, הולכים הביתה. מה קורה, יכול לקרות לאותם חבר'ה שיש להם ספקות, הם לא פתוחים, מה הם אומרים? יאללה, אני מסליף, יש לחץ חברתי. התפיסה לפחות של אין בית דין שקול היא תפיסה שונה לגמרי. מה התפיסה הזאת אומרת? היא אומרת, אני יוצר הרכב שאפשר לייצר בתוכו ויכוח, ואני שכל אחד יגיד את דעתו, אבל מה אני דואג לעשות? שיהיה אפשרות להכריע. איך מכריעים? מכריעים על ידי שזה מספר לא זוגי, והיות ואני עובד על רוב, אז אני יש מובנה שיהיה רוב. תלכו לזבלה, זבלה אומר את הסיפור בצורה הכי יפה, כל אחד לוקח אחד שיחשוב לטובתו, ואז הם לוקחים עוד אחד, שמה האחד הזה בעצם אוהב ומוסכם על שני הצדדים, אז הוא אמור כי לא יכול להכריע. בסופו של דבר כשיש הרכב כזה זה כמעט ברור שמי הולך להחליט. הוא, נכון, זה כמעט ברור שזה ככה, הוא הולך להחליט. אבל כאילו התפיסת העולם אומרת, וזה הרי תפיסת עולם בית מדרשית מובהקת, תפיסת העולם אומרת שהאמת מתבררת על ידי דיון, שכל אחד יכול להגיד את דעתו. אין לחץ חברתי בחזל אף פעם על דעה, יש לחץ חברתי מאוד חזק על קבלת מנגנון ההכרעה של הרוב, זה כן. כבר אם יש מישהו שלא מוכן לקבל עצמו מנגנון הכרעת הרוב, הם הופכים אותו למעין זקן ממרא. גם אם אין להם את כל המנגנון שזקן ממרא כבר ביבנה, כי זה כבר לא קיים, אבל בלזר הגדול לא נודע כזקן ממרא, ככה התייחסו אליו. למה? לא כי הוא חלק עליהם בהלכה, לא מנדים בן אדם כי הוא חושב אחרת ממך בפסק, אלא כי הוא ערער על הלגיטימיות של דרך ההכרעה של בית הדין. הוא טען שהשמיים יכריעו ולא אחרי רבים לעתות. זה האדם שמאיים עלינו, אבל תמיד מעודדים שכל אחד יגיד באופן חופשי את מה שהוא אומר. גם הדין שקודם פתחנו בו, פותחים מהצד. למה? רוצים לעודד כל אחד להגיד את מה שהוא חושב. זה אחד מהלקחים של המודיעין, ואתם מודעים לזה, ואחד יום הכיפורים. מודיעין זה מערכת, בניגוד לצבא שאני הייתי בו, אני הייתי בצהל, לא הייתי במודיעין, הייתי לוחם בשריון. למה, מי שהולך השאר למגד לדבר איתו, כאילו, למה, מי אתה? אתה תמיד תריך דרך מי שמעליך, מי שמעליך הולך לזה שמעליו, נכון? אני זוכר בטירונות, כי לימדו אותנו שרוצה להגיש בקשה, אתה שולח בקשה לממם דרך הסמל, והממם דרך כל הממפה, אף אחד לא. המודיעין ייצרו מנגנון שטירון יכול ללכת תורה, יכול ללכת לאלוף, כן? ולהגיד לו דעתו, ויאללה, הצריבה שלהם ממה שהיה לחיות יום כיפור, כן? הקונצפציה וכו'. אבל זה בגדול מה שמתואר גם פה. עכשיו, בית דין של, אבל עדיין הכרעה תהיה. עכשיו, בית דין שקול, כאילו בית דין שמזמין, מזמין טקו. וכשאני מסתכל בפרק ראשון, יש שני בתי דין כאלה, שתי אינסטנציות שמתארות בית דין שקול. אחד זה רבי יהודה ב-70, והשני זה השומה, כן? וזה... למה זו שאלה טובה? אז בואו נתחיל קודם כל בנתונים הטכניים, הפשוטים. רבי יהודה קודם כל אומר, ככה זה היה, איפה? זה ככה מתואר, כן? עכשיו, זה לא מספיק, נכון? עכשיו הייתי אומר יותר מזה. בואו נסתכל לפרשת 70 זקנים. האם הם היו באמת הרכב של בית דין שהיה צריך לקבל החלטה על משהו? מה מתואר שם? משה רבינו, אין לו כוח, די, הם כל היום מתלוננים, הם מקטרים לו, הם... נכון? זה סוג של הצעת יתרו שהתקיימה. מה הכוונה? יתרו אמר לו נבול תיבול, וזה מה שקרה לו. גם אחרי הצעת יתרו זה מה שקרה לו. ואז הוא ממנה 70 זקנים, והם אמורים, לא אמורים לשבת שם כל היום ולהתפלפל בדברי תורה. ההרכב של 70 הוא הרכב הנגתי. עכשיו, כאן אני אצביע על משהו שנחדד אותו מיד גם כן, וננסה לחשוב אם יש תשובה למה שאני אומר. כשלומדים שם את פרשיית אלדד ומדד, מסתכלים ברשי, מה אנחנו מגלים? שבעצם ההרכב הזה היה אמור להיות כמה? 72. למה 72? כי 72 מתחלק ב-12. כי ההרכב הזה היה אמור להיות הרכב של שישה נציגים לשבט. בדיוק.
זה לא כתוב בפרשייה.
נכון. כרגע אני אומר את זה דרך רשי. אני אומר שפחות רשי, כשהוא הסתכל מה זה הפרשייה של יודד ומדד, הוא שאל את עצמו איך השני החברה האלה זה התעורר. אז רשי לפחות טוען שזה בעצם שכפול של מוסד שמטרים את הסנדרין, שגם אין שום סיבה לחשוב שהוא מוסד תורני, זה לפעמים מתן תורה, בוא נאמר את זה בצורה פשיטה. כן, איזה מוסד רשי חושב? האמת היא, זה מפורש בפסוקים. הסנדרין הם פשוט זקני ישראל, שמכירים אותם כבר מאיזה ספר? שמות, נכון? כלומר, אני מסתכל במדבר י' א', אני... אספה לי 70 איש מזקני ישראל, שאלת כי הם זקני העם ושוטריו. אז הם קודם כל דמויות שקודמות, כלום לא מפורש פה שמכל שבט, אבל אין שום ספק שזה מה שדחף את רשי לומר את מה שהוא אמר, כן? כאילו כבר שולח לתחילת ספר, זה המפגש הראשון לפי מיטב זיכרוני עם המוסד הזה שנקרא זקני ישראל. זה קורה כשמשה מקבל את הצו ללכת לבני ישראל, נכון? ולך ואספת את זקני ישראל. וכאילו, אני לא יכול להגיד בוודאות שזה עולה מכל הפסוקים, אבל זה לפחות מה שנתפס בראש. אז אם יש שבטי ישראל וזקני ישראל, כאילו נציגי העם, בוא נאמר את זה אחרת. סנהדרין הגדולה היא נראית כשאתה הולך במדבר י"א, למעין מוסד שהוא מוסד ייצוגי שמייצג את עם ישראל. זה מעין כנסת כזאת, מעין... אבל זה נבחר לא בבחירות ארציות, אלא אולי, אני כבר לא יודע אם זה קרה ככה בתיאור של המשנה שלנו בפרק ד', אין סיבה, פרק ד', מה נראה, מיכאי? איך בוחרים שם?
מה, מי
שפה? מי, לפי החוכמה התורנית,
כי
הייחוס, לפי דף יוימי, מישהו פה למד אתמול דף יוימי? מישהו למד אתמול דף יוימי? מה התכונות שנדרשות מראש ישיבה, ראיתם?
תודה.
הזכות אבות זה תכונה אחת, נכון? זכות שנייה, שיהיה חכם, ומה התכונה השלישית? שיהיה עשיר, שלא יהיה תלוי כלכלית במעבידים שלו, שיהיה אוטונומי. בלי מאוד פשוטות, שיהיה אוטונומי, בסדר? גם להיות זקן עם זקן, ועוד לבן, אני עובד על זה, זה עוד יצליח לי יום אחד, זה יהיה לבן לגמרי בעזרת השם, זה רק עוד כמה שנים של שמפו וזה הולך, וגם עולה משם שצריך גם אישה חכמה, זה גם טוב, כן? למרות שדבריה לא התקבלו, כן? אבל היא, כאילו, לא, מה אתה צריך את הכאב ראש הזה? עזוב, כן?
ואז משלונים על ביבי שאשתו
מייעץ. בסדר, אבל לא, אבל כשמסתכלים לפחות בפרשייה שם, אם זה זקני העם, זה בעין מוסד ייצוגי שמייצג, הוא לא מוסד שמור לקבל, לא צריך בכלל להיבהל שהוא 70. הרב יהודה לכאורה אומר דבר נכון. מה לכאורה עומד מאחורי שיטת חכמים שהפכו אותו ל-71? זה מאוד פשוט. כל מה שאני אמר לפני שתי דקות, חכמים בעצם חושבו אותו. מה גרם להם להגיד, כתוב בתורה 70, ואנחנו נגיד 71. אז א' זה משה על גביהם, נכון? ואולי עוד משהו. מה חכמים, אולי רצו להביא, נכון, חכמים רואים את בית הדין הגדול, את הסנהדרין, לא רק כמוסד ייצוגי, אלא גם כמוסד שמה? של הכרעה, אולי בגלל שהוא גם רואים מול העיניים שהוא מוסר את התורה וכו', ואז הם אומרים דבר מאוד פשוט, איך יכול להיות שיהיה של 70? זה לא 100% ברור, ואני חושב שזה נתון גם לשיקול הדעת, שכל אחד, מה נראה לו יותר מכריע, אבל כן, הרעיון הזה שמדובר במוסד ייצוגי זה רעיון חשוב. זאת אומרת, אני רוצה לשאול אתכם, מוסד של 3 אפשר להגיד שהוא מוסד ייצוגי? אני שואל. כלומר, אני אגיד עכשיו בצורה אחרת, המוסד של 3 בפשטות הוא מוסד פשוט מקבל החלטות בהרכב הכי מינימלי שלו. זה הרכב שמייצר דינמיקה שתיארנו קודם. מצד אחד הוא מאפשר דעות שונות, הוא מאפשר דעות, אבל גם יש בתוכו מובנה מנגנון הכרעה. כן? צריך לראות לכם ירושלמי מדהים במסכת, זה מופיע גם בסנהדרין וגם בברכות פרק שביעי. בברכות פרק שביעי נאמר במשנה, 3 שאכלו כאחת חייבים לזמן. יש שם סוגיה בגמרא בדף ממה, שם הגמרא דנה מה הם 2 שהם אכלו יחד, אם הם יכולים לזמן. הגמרא טוענת לא יכול להיות שהם חייבים, כי המשנה אמרה 3, ומה הם 2? זה גם דיון שלם, זה מחלוקת בין המוראי בבל, ארץ ישראל. מה שמאוד מעלף בירושלמי, ירושלמי אומר שחכמי בבל וארץ ישראל הם משיטתם, שכמו שיש מחלוקת אם אפשר לזמן בשניים, יש גם מחלוקת עם 2 שדנו דיניהם דין. דיינו, אותם חכמים ארץ ישראלים שאומרים שרק 3 יכולים לזמן, הם גם אמרו 2 לא יכולים לדון. לעומת זאת, חכמי בבל, זה שמואל, שאמר ש2 שדנו, שאתה עומד בתואם, מה הקשר בין זימון לבין לבין דין, או אני אגיד אחרת, מה לכאורה הבעיה בשניהם שדנו? שאין להם בית דין שקול. מה זה מלמד הזימון? זאת שאלה מאוד עמוקה. אני בהקשר הזה אסתפק בלהגיד, הם בעצם דנים בהרכב הכי קטן של קבוצה, הייתי אומר. איך מייצרים? מה זה זימון שאוכלים בחבורה? כי יש פה איזשהו דיון שיכול להיות שכל ענייני השקול הוא חלק מהסיפור. כלומר, חבורה, אם זה נועד להיות חבורה שגייס מינים, או חבורה באמת נועד שיהיה בתוכה איזו אינטראקציה, אבל יכול להיות שעד שאין שלישי, למה אין חבורה? כי לא מסוגלים, יש משהו לעומתי בין 2 אנשים שעומדים אחד מול השני, רק כשיש שלישי אז הקבוצה יכולה להתלכד, כי הקבוצה יכולה לקבל החלטה שאולי היא גם תכפה אותה למיעוט, אולי לא, אבל ברור שהאינסטנציה של 3 היא לא ייצוגית. מישהו מעלה על דעתו שהם מייצגים את כל עם ישראל? כאילו, מדובר ביסודו של דבר במנגנון קבלת החלטות שיכול למספר הכי קטן. לעומת זאת, אני הולך בכוונה להכי רחוק ל-70, המנגנון של 70 בטח לא רב יהודה, שהוא לא מנגנון של, שהוא זוגי, שהוא שקול, הוא לא מתואר כמנגנון שיש לו איזשהו כוח קבלת החלטה, הוא נוגד את כל העקרונות של איך שבונים מנגנון של קבלת החלטות, הוא יותר ייצוגי, וזה ניכר לפחות בחלק מהדברים ש... עושים שצריך אותו, למשל להוסיף על עיר ועזרות וכו'. זה עניין יותר ייצוגי. אני אומר, אם אנחנו חוזרים במדבר י' א' ומקבלים את הרעיון שנבנה שם ברש"י, שמדובר על נציגי השבטים, הוא גם מאוד מתאים לרעיון שהוא סוג של אינסטנציה ייצוגית. כן, בבקשה.
כל המשנה שלפני זה משנה של דין, אבל הם פה לא מדברים, הם מדברים על בית דין של 71. שאלה מה, רבי יהודה אומר שיש קונסטרוקציה שונה שהיא סנהדרין גדולה, שהיא של 70, או שהוא אומר על כל המשנה שלפני שהיא של 70? כי אם הוא אומר על כל המשנה שלפני, אז הם דנים, לא זה לא מוסד, הם דנים
את הכל. אתה שואל שאלה טובה. אני נוטה לחשוב שרבי יהודה אמר את זה לכל.
אבל הם דנים,
אין בית שיפול.
אבל זה דין אמיתי, זה
לא שאלה טובה. אז מה זה קודם כל אומר? בואו נראה איך עושים את העבודה הבריסקאית. קודם כל זה אומר שבית סנהדרין הוא תופעה שונה, ייחודית, מה שנקרא דין בפני עצמו. הוא בנוי אחרת, הוא לא בנוי על אותו מערכת עקרונות. מה שבעצם אומר, הוא שונה. אתה שואל שאלה טובה, אבל איך הוא מתפקד כמנגנון קראת החלטות אם חסר לו? אני לא יודע, אין לי תשובה, אבל הוא כאילו נראה אחרת. עכשיו השאלה שאני רוצה כאילו לשאול הוא מה הפשר, ועכשיו נעבור לסנדרי קטנה, מה הפשר הפער המספרי הזה? ואני אומר לכם משהו שרואים אותו בממשלה המנופחת שלנו. מה קורה כשיש הרכב גדול מדי? מה הוא עושה לאיכות הדיון הרבה פעמים? הוא לא מאפשר אותו. אתה יושב בממשלה עם 30 שרים, מאוד יפה, לכולם יש קורסה מאור, מאבטח, כן או לא, יש לו נהג, יש לו לשכה, יש לו מזכירה, עוזר פרלמנטרי, אבל באמת אפשר לדון בתקיפה באיראן ב-30 אנשים בחדר? זה קצת קשה, כן? אז לכן מה מייצרים? קבינט, פעם קורא זה מטבחון על שם ראש ממשלה אחת שהייתה אישה, שלכן משם הגיעה מילה מטבחון, גולדה, כן? כאילו יושבים בחדר עם החברה הכי קרובים או הכי מומחים, ובשם עושים דיון. יש הרבה מאוד מקומות, בישיבה פה יש רק ישיבות רמים. אני כבר ראיתי גם מוסדות אחרים, שיש מה שנקרא ישיבות רמים, ויש ישיבות הנהלה. מה הכוונה? ישיבות הנהלה, שם המנהלים באופן שוטף את הישיבה. זה בדרך כלל כולל את ראשי הישיבה, המנהל, נציגי רמים, עושים תחלופה ביניהם. שם מחליטים כל מיני בישיבות רמים, אז עסוקים בשאלות חינוכיות, אחרות, פה מתעסקים בישיבות רמים בכל השאלות. בסדר, זה לא משנה למה. בסדר, אני רק אגיד, אבל זה דבר שמוכר מהרבה מקומות. הגודל מאוד מרשים, כלומר בן אדם רואה הרכב יותר גדול, זה מרשים. מצד שני, הגודל הרבה מאוד פעמים מסרבל. עכשיו כאן עולה השאלה, האם הייתי עולה ל-23 מהזווית שהייתי מחפש לעצמי שיהיו יותר יעיל, כי הדיון שם יהיה יותר טוב, האם זה הרקע? עכשיו כאן המשנה נותנת לנו את המקור להרכב של 23, ואני חושב שהלימוד הפשוט שלו ודאי מלמד על הכיוון הבסיסי שניסיתי לפתח גם הסנהדרין גדולה. המעבר למספר כל כך גדול הוא לאו דווקא על רקע כי זה דיון יותר טוב, כי זה דיון יותר חמור, יותר רציני, אלא יש בו ממדים פשוט אחרים. וכשאלה מתרימה אני אשאל אתכם, האם העברתם בראש דוגמאות, מקרים של דנו דיני נפשות בתנך, מי דן אותם? בואו נתחיל מהתורה, איזה מקרים אתם זוכרים שפשוט דנו בפועל דיני נפשות? אז את מי, אז מי דן אותה שם? למה יהודה דן אותה? למה יהודה דן אותה? אתה אומר דברים מאוד חשובים, בואו ננסה להבין. זה מאוד ברור למה יהודה דן אותה, אני מתפלא עליכם שאתם לא צועקים את התשובה. מה? למה? אני משהו זה על טכניקה שקריאה בתורה שנחמה לייבוביץ' לפי מיטב ידיעתי זאת שפיתחה את זה. התורה הרבה מאוד פעמים שהיא מתארת דמויות, היא לא רק מתארת את השם שלהם, היא גם מתארת את הכינוי היחס בינה לבין דמות אחרת שנמצאת בסיפור, שהרבה מאוד פעמים זה גם מסביר את ההתנהגות של הדמויות, כי אנשים מתייחסים אחד לשני באופן שונה. שהדוגמה שהיא המובהקת שהיא הביאה זה כששרה רוצה לגרש את ישמעאל, אז מה היא אומרת לאברהם? גרש האמה הזאת ואת בנה. למה היא מגרשת אותה? כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. אנחנו לא יודעים שיצחק הוא הבן שלה, ומה היא באה להדגיש? זה הבן שלי מול בן האמה. נו, זמן המשך, והראה הדבר לאברהם מאוד על אודות בנו. אברהם חושב שישמעאל הוא בנו, ושרה ראה אותו כבן האמה. עכשיו פה שכתוב הנה זנתה תמר קלתך, מה אנחנו לא יודעים שהיא קלתו, אבל זה ברור, מה הסיבה שבאים ליהודה? בגלל שהוא שהוא החותן שלה והוא בעל הזכות עליה. בלשון אחרת, מה שלכאורה משתקף בבראשית למד ח' כשבאים ליהודה, זה מסגרת שבטית, שמי מקבל את ההחלטה על החיים ועל המוות של בני השבט שלו? ראש השבט. זה מוסכם? הלאה, עוד מקרים של דיני נפשות. פרעה בתורמה הורג אנשים, מלך. הלאה, עכשיו בוא נעבור לבני ישראל, לתורה אחרי מתן תורה. המקושי, יש אחד לפני כן, אז בוא נלך לפי הסדר. המקלל, יפה. אז מי דן את המקלל? בואו נפתח, בואו נראה, אתה יורה מהמותן, עמיחי, כאילו.
מביאים אותו למשה, ואז...
ויביאו אותו אל משה, הביאו אותו אל משה רבנו.
משה מחכה לשמוע את
כל הדבר. שמשה רבנו מחכה, שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, אבל מביאים אותו למשה רבנו. כן? מה קורה במקושש? צבי, אמרת מקושש, נכון? אז עכשיו תורך, צבי, זה במדבר תדבר.
למשה, סופרים אותו כולם.
אבל למי הביא אותו? והקריבו אותו, מוצאים אותו מקושש עצים אל משה ולאהרון ואל כל העדה. פה כבר מצוין שמביאים אותו לא רק למשה אלא גם לאהרון, אבל בעיקר, וזה ייקח אותנו מיד לדרשה, אל כל העדה. כן? יש עוד מקרה דיני נפשות שאתם רוצים ככה? אז מי מביא בן צורר או מורה? זקני עירו. שימו לב, האינסטציה היא זקני העיר. כן, הלאה. עוד מקרים?
עמיחי.
אז מי הולכים למוציא שם? אני פשוט אומר, בוא נלמד פרשת שבוע, זה מה שעמיחי אומר. כן, לא הבנתם? כן, מה עמיחי אומר?
זה עמוד זקני העיר.
כן, עמיחי פשוט אומר, בוא נעבור על פרשת כי תצא, שזה פרשת שבוע, ויש לנו פה על בן צורר, מוציא אותו על זקני עירו ושער מקומו. אנחנו עוברים למוציא שם רע, אנחנו רואים שמביאים את בתולי הנער, מוציאים את אל הזקני העיר השערה. בסדר, יש עוד עמיחי? עגלה ערופה, זקני העיר.
יש אדם שכופר ואמונה בשם בדברים יוצאים שלא ברור בדיוק מי שופט. זה כאילו משהו שהשם אומר מראש מעדיף, כאילו אומר את זה לכל בן אדם אשר לא יודע, בני ישראל. דברים יוצאים מפסוק בית עד זין.
כן, אני רואה, אבל זה לא כתוב מי, נכון?
זהו, לכן כאילו מי שכתוב זה כבר הדין גם נאמר, אפילו נאמר איך הוא מומד סקלתי מהבנים, אז תכלס מי שופט פה אפשר לומר זה השם. הוא כבר יודע את הדין, אומר זה הדין, ולא ברור מי זה בוגד לך. בוגד לך או כי מצא בקרבך זה כנראה העם באופן כללי שמטווח, יש תיווך כנראה של השופטים, אבל זה לא מוזכר פה. רק אחרי זה יבוא השופטים בפרק ח', אבל זה כנראה דין כל כך חמור שמי בוא נפתח את הפרשה עד מלך בהמשך שהשופט פה זה השופט הגדול, זה השם. אחרי זה יבוא בפרק.
אני מקווה, אתם רוצים מאוד בפרשה של עד זומם. ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני אדוני, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם. בוא נאמר ככה, בוא נעשה לתת קריאת כיוון, ואז נלך לפרשה שהמשנה בחרה ללמוד אותה.
יש את הבסיסית, נבות.
נבות, יפה, מה קרה בנבות? זה דיני נפשות נבות, נכון? זה במלכים ב'.
למה נבות?
זה הולך לאחר, שהגמרא... לא, זה במלכים א' נבות, סליחה, זה סוף מלכים א'.
למה נבות? יש את החם.
כן. שנייה, בואו רק נגמור עם נבות, ואז נראה דוגמות. מה מופיע בנבות? כשאשתו מסדר את העניינים, אז זה אנשי עירו, הזקנים והחורים אשר יושבים בעירו. כן? מה רצית להוסיף?
למה נחכת לנבות? זה הולך לאחר.
יפה. אז החן, מי גזר עליו מוות? יהושע. מה שבעצם אנחנו יכולים להגיד, שאנחנו מסתכלים כאילו במקראות, דיברנו קצת בשיעור הראשון איזה מקראות בוחרים. אז פה הנה דוגמה, כאילו אני אעשה הפסקה מתודית, שאתה יכול לחפש את המקרא שהוא המקור לציווי, ואתה יכול באותה מידה לחפש במקראות תיאורים איך במקרא עושים את מה שאנחנו מחפשים את המקור. והחשיבות של הדוגמאות האלה הוא כי הרבה מאוד פעמים זה לא יתאים למה שמתואר בהלכה של חז"ל, כמו בדוגמה כאן, נכון? זה לא לגמרי הולך להתאים. אז מה זה נותן לי? אתם צריכים להיבהל? לא, זה בכלל לא מביל אותי, כי אני דרך המקראות אגלה יותר את האינסטנציה המהותית שבעצם מחפשים אותה, וכנראה שהאינסטנציה החזלית היא סוג של תרגום מעשי במסגרת של חזל לאותו רעיון. בוא נאמר את זה כך, מי בעצם אמור לגזור דיני נפשות, למי מביאים לדון בזה? אז ראינו או לסמכות העליונה של המסגרת שאתה משתייך אליה, שזה יכול להיות אבי המשפחה בחברה יותר שבטית, זה מתאים לחברה של ספר בראשית. כשאני הולך, אני בכוונה מדלג על האמצע, כשאני הולך לספר דברים, כבר המסגרת השבטית מוחלפת שם הרבה מאוד במסגרת של של העיר. העיר, עם ישראל הרי מפוזר, אז זה העיר, נכון? ספר דברים אוהב לדבר הרבה על, על העיר, אז למי הולכים? לזקני העיר, נכון? לא, זקני העיר הם האינסטנציה, הם מנהלים את העיר, אנחנו לא יודעים איך מתקבלים למוסד הזה שנקרא זקני העיר, יכול להיות שמתקבלים מפזם, עוד כמה דברים, אבל זה לא מאוד ברור, כן? אבל זה מאוד דומה בחשיבה, נכון? שבאמצע במדבר יש לנו חברה באמת מיוחדת ויוצאת דופן, כי מה יש לנו במדבר, ועדיין באחן זה מתקיים, שעם ישראל כולו יושב באותו קיבוץ, כאילו עיר אחת שמכילה את כולם, ואז למי הולכים? הולכים תיאור אחד, הולכים למשה שהוא כאילו זקן העיר, נכון? ויש גם תיאור אחר שהוא תיאור מאוד חשוב, כי הוא ייקח אותנו עכשיו לדברי המשנה, וזה של המקושש, שלמי הם הלכו גם? לכל עם ישראל. בוא נאמר כך, אם נשאל את עצמנו למה הולכים אולי לזקן העיר או לזקני העיר, כי הם מייצגים את העיר כולה, אבל אולי הדין אמור באמת להיות באיזה קונטקסט, באיזה הקשר של כולם. שהדבר הזה בולט לגמרי במדבר למדי בפרשה, שהמשנה אומרת לנו שמה תחפשו את הדין של דיני נפשות. כן, כשכן, מה מתואר שם? בואו נראה את זה. כן, התורה אומרת שם, אני מתחיל להקריא, יש שם פרשת הרוצח, אני קורא ברשותכם מפסוק יתזיין. ואם בכלי ברזל עיקר וימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. ואם בעבד יד אשר ימות בה עיקר וימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. או בכלי עץ אשר ימות בו עיקר וימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. גואל אדם הוא ימית הרוצח, לפי גובו הוא ימיתנו, ואם בסינה ידפנו, או השליך עליו בצדיה וימות, או ביבה יקר ובידו וימות, מות יומת המכה רוצח הוא, גואל אדם ימית את הרוצח בפי גובו. ואז אני מדלג קצת, ושפטו העידה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה, והצילו העידה את הרוצח מיד גואל אדם, והשיבו אותו העידה אל עיר מקלטו אשר נס שמה. ובהמשך עיר המקלט וכולי, יש פה תיאור של עידה. עכשיו, מי זה העידה הזאת, לכאורה? בתוך המקראות, מי זה העידה הזאת? אז הולכים לפרויקט השוט, נכון? מחפשים את המילה העידה, ומגלים את דבר, כדבר מאוד מאוד פשוט, שהמילה העידה בדרך כלל הוא כינוי לכלל ישראל. זה בדרך כלל הכינוי הזה, כן? אני אביא לכם כמה דוגמאות.
אבל מצד שני יש גם דוגמאות, מספיק דוגמאות לזה שמתאר קבוצה דווקא, אם זה כוח ועדתות. וגם פה בפסוקים, ברור שהוא לא מובן לפני כולם, העדה שופטת כתוב. כל העדה היא לא שופטת. כן, זה לא מסתבר
הגיונית,
זה שכתוב
בפעמים בזה. תראה, בוא נאמר ככה, המשנה, עוד לא קראנו אותה, זה הטעות מתודית שלי, אבל כאילו המשנה מתארת שהעידה זה 10 אנשים מול 10 אנשים. בגדול, כשמסתכלים במקראות, קודם כל העידה זו קבוצה, קבוצה מלוכדת, שיש לה תוכן משותף שמחבר אותה. זה דבר ראשון. בהרבה מאוד מקראות העדה הוא תיאור לעם ישראל כולו, לכלל ישראל. זה התיאור הברור שיש בהרבה מאוד מקראות לעדה.
כן, אבל בשביל מאוד מסוימים כתוב וסמכו זקני העדה את ידיהם ראש הפר. הזקני העדה, הזקנים שמייצגים את כל עם ישראל, או למשל בויקרא, ואת כל העדה כאלה בטח אוהל מועד. אז זה בקונטקסט מסוים, ברור שאני לא יכול להדביק את הקונטקסט הזה לעדה השופטת.
אז בוא תאמר את זה בצורה הבאה, המילה עדה הוא ביטוי לקבוצה. עכשיו מה שאמרת זה דבר שהוא מצוין. מצד אחד אמרת, לפעמים כשאומרים עדה, הכוונה פיזית שכל העדה הייתה שם, נכון? ולפעמים גם עדה יכולה שיהיה לה, אמרת את זה, נציגות. זקני העדה, זה נציגים של העדה, מה תפקידם? בתור מה הם סומכים את ידיהם? בתור מייצגים את העדה? כולה, יש גם ביטוי נוסף שנמצא לא מעט, נשיאי העדה. כלומר, אבל זה כבר מעבר לרעיון הנציגות, אבל בגדול, כשאני רואה תיאורי עדה, אני רואה שני דברים. ראשית, שהרבה מאוד בתיאורי העדה הם תיאורים של כלל ישראל, ושנית, בתיאורי דיני נפשות, גם ויקרא וגם במדבר, בדברים זה סיפור קצת אחר, כי בדברים אני חוזר, מה קרה לעדה? התפרקה לערים. ושם מה שמתואר בספרים הקודמים על העידה מתואר בספר דברים על העיר, אבל זה אותו רעיון שזה החברה כולה. ומה שאני רואה הוא שבשני משפטי הדיני נפשות של ספר ויקרא במדבר, בשניהם העידה נמצאת מאוד חזק. אני רק פותח שם, בסדר? אני פותח עוד פעם את פרשת המגדל בויקרא חב ד', ומה אני מגלה? הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה וסבחו כל השומעים את ידיהם על ראשו ורגמו אותו כל העידה. כלומר גם ההוצאה להורג מתוארת כנעשית על ידי כל העידה. אני הולך לפרשת המקושש, ומה אני מגלה שם? אני פותח עוד פעם. ויאמר אדוני אל משה, מות יומת האיש, רגום אותו ואבנים, כל העידה מחוץ למחנה. אני יודע שהסקילה של חז"ל נראית קצת אחרת, נכון? אבל יש פה תיאורים ברורים שכשנעבור עכשיו לספר דברים, שראינו שם את תופעת העיר, שספר דברים מתאר סקילה, איך הוא מתאר אותו? בואו נחפש פה איזה תיאור. יש פה תיאורים, מיכאי? תעזור לי. שזה, שכל העיר סוקלים? איפה זה?
מוסקלון שעירה באבנים
ועל מתח. יפה, למשל איפה אתה נמצא?
בקבבית
כפאלף, תודה רבה. כן, זה טענת בתולים שהאמת נמצא על דבר מצוין. כן, סקלו אנשי רבא אבנים אמת. מה שמתואר בתורה בכל ספר לפי המבנה החברתי שהוא מתייחס אליו, מה שמתואר זה שהמסגרת החברתית שאתה שייך אליה היא זאת ששופטת אותך. בעצם אני הייתי צריך לשאול את עצמי מי שופט דיני נפשות במקרא, החברה כולה שופטת. אז כאילו העיר, עכשיו יש פה בעיה מובנית. קודם שאלתי אתכם, הרכב גדול זה טוב או רע, כן? איך העיר מקבלת החלטה? אני יכול לתאר, רק כזה אני רוצה עכשיו לקרוא עוד פעם את במדבר למדי בצורה קצת יותר טובה. בדרך כלל מה קורה להמונים שמשולבים ורואים מישהו שצריך להרוג אותו? מניח שראיתם סרטים היסטוריים, מה האווירה שאתם זוכרים מהסרטים האלה? אתם לא רואים סרטים, אני יודע, אבל אני ראיתי סרטים, בסדר? בדרך כלל נורא קל לשלב המון ולהסיט אותו, זה נורא קל, והבן אדם ישר ממנו כלום, יפרקו אותו, נכון? אבל בתורה, אנחנו עוברים לספר במדבר, באמת רואים דבר מאוד מדהים, הוא קשור לדברים שכבר דנו פה, כן? מה יש פה תיאור? שיש פה רוצח. ולפחות בפרשה הזאת בתורה, באופן ברור, זה מתואר שהמשפט הרצח הוא בין מי למי? הרוצח ובין המשפחה של הנרצח. אם בשיעור הקודם דיברנו על זה שכאילו בדיני נפשות אין זכות ויש זכות וחובה, כי אתה דן אותו, הוא לא רב עם אף אחד, המדינה טובעת אותו, כן? ואמרתי לכם כבר בשיעור הקודם שברצח יש מקורות בורים שזה לא ככה, וזה באמת הדבר המאוד ברור שעולה שם בתיאור במדבר למדי. כלומר זה ברור שמי רודף אחרי הרוצח? גואל אדם. לעיר מקלט יש תפקיד של הצלם מגואל אדם, אבל תפקיד כפול. א' הוא המקום שבו אתם יודעים שם יש הבדל בין מעצר לבין בית סוהר, אז קודם כל הוא המקום שעד שלא מבררים אם זה היה רצח במזיד או בשוגג, אז שם נאפסן את הרוצח כדי שנוכל מה לעשות למנוע אותו מלמות על ידי גואל אדם. אבל אם יתברר שהוא רוצח במזיד אנחנו נערוב אותו, ואם יתברר שהוא רוצח ושוגג נשאיר אותו.
שכל אדם
זה
תספיר?
אה, כן, כן, כן. אבל התיאור הוא כאילו שגואל אדם רודף אחריו, ואז התורה מתחילה ובוא נראה מה זה, והצילו העדה ושפטו העדה, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה. אז קודם כל בתוך המקראות אני חוזר, העדה פה בפשטות התפקיד שלה הוא להיכנס בין הגואל אדם לבין הרוצח. בתוך המקראות העדה הזאת היא לא יש פה איזו קבוצה של דיינים מומחים או 10 אנשים, מדובר על החברה שכרגע יש סכסוך עמוק בין שני חלקים שלה. ברת המחדל שאדם רצח, מה הוא? האם הוא לא בתוך עיר מקלט, אז מה דינו של הרוצח? גם אם זה בשוגג, מה יכול גואל אדם לעשות לו? להרוג אותו. בעצם ברת המחדל הוא שגואל אדם יכול להרוג אותו. עכשיו, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה, והעידה כאן זה כמעט הפוך בכל מה שמתואר בהמונים המוסתים. והצילו העידה, אתה רוצח מיד גואל אדם, כמובן באיזה מקרה, עם מה הם יגלו שהוא רצח?
בשוגג.
והשיב אותו העידה לעיר מקלטו אשר נעש שמה, וישב באדמות הכהן הגדול. כלומר, מבחינת התיאור במקרא, בפשוטו שנקרא, העידה הזאת, מה היא?
מצילה.
היא קודם כל כולם, זו אותה העידה ששופטת ומצילה. כי הסכנה שנמצא בתוכה הרוצח היא מידי גואל אדם. העידה היא לא שיש קבוצה אחת שרוצה להרוג אותו, קבוצה שנייה, כאילו עושים פה מלחמה בין שתי קבוצות. המלחמה היא לא בין שתי העידות, כמו שהמלחמה היא בין גואל אדם לבין... לבין הרוצח, והעידה נכנסת בתור הגורם האח הגדול הממתן, אבל זה נמסר לעידה, כי בכל דיני הרצח בתורה מי ממונה על הסיפור? העידה. אני רוצה להוסיף לכם עוד סיפור שלדעתי הוא גם קשור לזה, וזה ששאול משביע את העם לא לאכול מהדבש, לא לאכול שום דבר, ויונתן אוכל דבש, אז מי מציל אותו מידי
העם?
העם מציל אותו. למה? כי הסמכות של שאול היה בכוח היותו מלך, והעם הוא בעצם הסמכות, אז העם יכול להציל. יש על זה ברמב"ן, במשפט החרם, יש שם דיון, הרמב"ן נוסה להבין מה זה חרם. והרמב"ן אומר, חרם יש לציבור יכולת לגזור מוות על מישהו. אני אקריא לך, זה קטע פשוט מדהים. הרמב"ן אומר, בוא נמצא את זה רק, משפט החרם, הרמב"ן אומר, ואם החרים אותו המלך, ואם החרים אותו החרם, סליחה, מלך ישראל, או סנהדרין במעמד רוב ישראל, שימו לב, הדגש הוא של סמכות בידי עם ישראל כעם, הרי העובר עליו חייב מיטה, ורשאים עם המלך או הסנהדרין להמית אותו באיזה מיטה שירצו, וזהו דינו של יהושע, שדן אחן בדיני נפשות, וכן בחרמי שבועות ביטוי, מצינו שאמר שאול, מות תמות יונתן וכו'. הרמב"ן הוא מתאר פה, וזה קונטרס שנקרא משפט החרם, שהוא נסמך לחידושי הרמב"ן לשבועות, מי שרוצה לראות את זה בפנים. נראה בפרק תשוט. עכשיו הרמב"ן מדבר על כך, שכאילו לעם ישראל יש סמכות על החיים של מי ששייך לו. זה מעין הדיבור, שזה לגמרי מתאים לרעיון הזה בתוך המקראות, שנמשר לעיר, נמשר לעידה, נמשר לשבט, כן? עכשיו, בתוך זה, כבר בתוך המקרא, מה אנחנו מגלים? איזה רעיון? שיש לנו גם נציגים, כאילו כולם מבינים, לא נעמיד את כל העיר שהם ידון, אז יש זקני העיר, יש זקני העידה, יש נשיאי העידה, כן, בספר יהושע עוד מדובר הרבה מאוד על, אני לא אגיד שזה מדויק מה שאני אומר, אבל קצת בחיתוכים שניסיתי לעשות על עידה, זה מושג שנמצא המון בתורה, המון, נמצא עדיין בספר יהושע בתיאור של הגבעונים, עוד כולם עדיין
ביחד,
נכון? הוא נמצא בגבעונים, הוא עוד מופיע ביהושע כף, כשיהושע מפריש את הערי מקלט, והוא מדבר בפירוש עם במדבר למדי, והוא נמצא גם באיזשהו מקום שם בתיאור של בני גד ובני ראובן עוזבים, אחרי זה פחות משתמשים בו. וזה כמעט באותן סיבות שתיארתי קודם, למה ספר דברים לא אוהב להגיד עידה, למה ספר דברים אוהב להגיד עיר. וספר דברים, המסגרת החברתית שלך, העיר שלך, היא לא כל עם ישראל, אבל כשנמצאים כולם ביחד זה עידה. עכשיו, אני מסכים עם מי שיגל, אתה אמרת, יש גם מקומות שכתוב עידה וזה קבוצה וזה לא כל עם ישראל, כמו עדת קורח, כן?
אני
מסכים לגמרי. בוא נדבר גם על זה וגם את זה נחבר, ואז נראה, לדעתי אפשר, כאילו הדרשה של המשנה שאני מרגע שהנחתי שכולם למדו, זה היה טעות לא לקרוא אותו בפנים, ככה צריך ללמד, צריך לקרוא בפנים, כן? אבל כאילו היא נראה דרשה מאוד מאוד מוזרה, אבל במרגלים הרי כל מי שפתח שם את הפרשייה, מה הוא יודע? שהעידה שמתוארת שם, ברור שהיא לא מתארת רק את המרגלים, אלא את מי? שם ישראל כולו, הרי כולם בוכים שם, נכון? אני פותח את הפסוקים לפני.
הם משחקים שם על המתח שבין העידה, שזה מייצג דווקא את עשרת המרגלים להוציא כלב ישוע, שמשקפת אולי גם את הדעה של העם. ואולי בפשט באופן יבש אפשר להגיד שזה הסרת הסרט המרגלים.
ראי, שמשתמשים במילה עדה זה קונוטציה.
בוא נאמר את זה בצורה הבאה. אני בניגוד אליך, אני אגיד את דעתי, בסדר, כשאני פותח שם בחטא המרגלים, שם במדבר, נראה לי ברור שגם בתוך הפסוקים שם, העדה שמתוארת היא עם ישראל, כן? אני קורא את הפסוקים, ואנחנו, כן, י' ד' חפ"ז, כן? בוא נקרא את זה בפנים. עד מתי לעידה הרעה הזאת שהם המלינים עליי? תלונות בני ישראל שהם המלינים עליי, שמעתי, אז יש פה תגבורת בפסוק.
תלונות בני ישראל.
בני ישראל, מקביל לעידה הרעה הזאת.
לא, העידה הרעה הזאת מלינים את תלונות בני ישראל, שזה הקבוצה הכללית.
אבל הביטוי אשר הם המלינים עליי חוזר פעמיים, זה...
אבל הרב, גם אם אני מסמן בפעמים מסוימות את כל העם, ואם זה מסמן בפעמים מסוימות קבוצות קטנות שמייצגות אותם, זה מה שאנחנו מנסים להגיד. אז לא משנה אם, כאילו, פה הסיפור, המתח שהמשנה משחקת עליו, זה שברור שכשכתוב שופטי העדה זה לא כל העם. אבל ברור משאר התנ"ך שכשרואים שאו קבוצות גדולות עם נציג או כל עם ישראל, זה העדה, וזה המשחק שמנסים ליצור פה אצלנו במשנה.
המשחק בצורה חיובית, אנחנו חייבים לשחק, נכון?
לא, כן, לא, אני אומר,
אנחנו בישיבה שאוהבים לשחק בה, כן.
לא, כאילו, לא מסתכל על זה נמצאים.
אני מקבל, אבל תראה, יגל, אני אחזור לדברים שלך מיד, כי אתה אומר דברים מאוד טובים. במדבר י' ד' ד', ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. המרגלים בכו.
זה המשחק בפסוק הזה,
ויילון על משה ואהרון, ואמרו עליהם, כל בני ישראל, אמרו עליהם, כל העדה לומדנו בארץ מצרים. עכשיו, זה ברור שהרבה מההופעות של עדה בפרשת המרגלים מדבר על עם ישראל כולו. עכשיו, לדעתי, פריפים הייתה בראש, דומה מאוד גם למה שקורה במדבר למדי, הפרשה שם מתארת את העדה שמבחינה מהותית, אני רוצה חוזר, מבחינת המהות של הדבר, זה העם כולו. עכשיו, עדיין אני חוזר לדברים שאמרת קודם, רעיון הנציגות, האמת, הוא מופיע בהרבה מקורות, זקני העדה, נשיא העדה, אפילו בחטא המרגלים, בוא ננסה להביא מה קרה, שם באו 10 אנשים, ומה הם הצליחו בעצם לעשות? הם שכנעו את כולם. עכשיו בואו נחזור קצת למי היו האנשים האלה, הם ודאי, לא צריך פה את רש"י, כתוב בפסוקים, נשיא העדה. כלומר, פרשת המרגלים הוא דוגמה מובהקת איך בן אדם יכול להשפיע על קבוצה, או איך רעיון הנציגות אומר שאפשר לקחת בן אדם אחד והוא מושך אחריו אחרים. עכשיו, אני נוטה לחשוב שחז"ל ידעו את כל פשוטי המקרות, זה לא... הם קראו את המקרות איך שזה מתואר בדרשה, הרי זה דרשה, מה זה דרשה? שדורשים את המקרא. מי שמבלבל בין דרש ופשט זה כמו אחד שלא יודע, כשאומרים משפט, מתי אומרים אותו כבדיחה או כמשפט רציני, הוא לא יודע אם יש סימן שאלה או סימן קריאה. אבל הדרש הוא לא מעניין על הפשט, הפשט גם נותן משהו שמשלים את הדרש, הוא אומר את זה בצורה הבאה. הפשט אומר שבן אדם רגיל, יחיד, לא לוקח חיים של בן אדם אחר. לא נכנס לך לכל התסבוכת של דיני נפשות, איך בכלל הורגים מישהו. וזה באמת, לא בן אדם אחד עושה את זה. מה שעולה בפשוטי המקרות, שהמסגרת הגדולה, שאתה אחד מהאיברים שלה, שאתה שייך אליה, לפני הייתי מוסיף פה את הדברים של הרב קוק באורות, שעם ישראל זה לא אוסף של יחידים, אלא זה קבוצה, זה משהו מלוכד, אתה כאילו חלק מהם. הם אלה שהם בעלי הסמכות.
זה כתוב במפורש בלמדי, ולא ימוד אותם לפני דן המשפט. אתה לא יכול
להרוג,
בלי
להרוג. יחיד, לא הורג. מצד שני, אתה אומר דבר נכון. כל אחד ואחד, מה הוא יעשה? נעמיד את כל העדה, כל עם ישראל, כן? אז בגלל זה מה יש לי מבחינה פרקטית, מה אני עושה? אני בוחר נציגות, כן? זה מה שאני עושה, אני בוחר נציגות. הרעיון שיש נציגות הוא רעיון מקראי, הוא לא רעיון חדש, הוא רעיון מקראי ברור, שזקני העדה, נשיאי העדה. עכשיו רק כזה, בוא נעשה להבין מה הרציונל של הרכב של 23. גם קודם שאלתי אתכם, האם שם דרי גדולה בנויה מצירוף של כמה בתי דינים של 23? אז פה נראה בבירור במשנה, מיני לקטנה שהיא של 23, שנאמר ושפטו העדה והצילו העדה, עדה שופטת ועדה מעצרת הרי כאן 10. קודם כל, התיאור הוא שהרכב של 20 בנוי משתי קבוצות של 10.
אני ממש
לא הבנתי
את המשנה הזאת ככה עד שקראתי את הרמב״ם, שהרמב״ם בעצם מחבר גם את התוספתא. הוא אומר שבהלכה, עדה שופטת עדה מעצרת, עדה שופטת אלו המחגים, עדה מעצרת עדה המזכים. אני הבנתי את זה
וואו, אולי אפשר להבין על תפקידי הבי בידים. יש לצד שהוא שופט, אבל בעצם השפיטה אולי זה גם מציל. כן, כמו שנגיד דוד מוציא גזלה מתחת היד ובעצם הוא עושה צדק.
כן.
אני ממש לא הבנתי את זה.
אני הבנתי שזה כמו יגל.
לא חייבים שזה מחייבים ומזכים.
אני הבנתי גם על פי פרק דלת זה כמה זמן, אז כאילו יש פה חילוק שיש פה כאילו עשרה שהם דואגים לאמת ועוד עשרה שדואגים לכאילו.
אני חשבתי באופן הבא, הם רוצים לתאר שיש, קודם כל לפי כל ההסברים זה שתי קבוצות של עשר שעומדים אחד מול השני. כל קבוצה של עשר מניין לידה שהיא עשרה, שמר על מתי לידה רעה הזאת. כלומר, אני נוטה לחשוב, גם שלחתי אתכם להפניה אצל סבי הרב. ראיתם את זה בשביל זכר במארי?
לא, לא ראיתי למה הוא לומד מהרמב״ם דברים שאפשר להבין מהפשט למפשט תנ"ך.
זה שאלה טובה כי הוא פריסקי.
כן.
אבל שאלה טובה. אבל הרעיונות נכונים.
כן.
הוא בגדול, הרעיון שאני מגלגל פה כתוב שם, כן? הרעיון אומר שהעשרה זה סוג של נציגות. ראי, הוא ניחשתם קצת לדוגמה של זימון? מה באמת?
של דברים שבקדושה בעשרה.
כן, אבל אתם יודעים שבזימון יש מחלוקת תנאים, האם ככל שעולה מספר האנשים אנחנו מגדילים את השבח. בית כנסת זה ודאי לא ככה. והדברים מאוד מוסברים לפי דבריו. אני יכול להגיד על בית כנסת שעשרה יהודים הם מעין איזה נציגות של עם ישראל. אבל באוכל, אם אתה מייצג מישהו כאחת האוכל צהריים, באוכל זה מי שאכל. אז באוכל אפשר לספור, עשרה, עשרים, שלושים, מאה, אלף. אבל בית כנסת, האמת היא שהיו אמורים כל עם ישראל להתפלל יחד. זה עוד יותר חזק לפי דברי הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה. שם משהו מדברי הרמב״ם שלכתחילה היו אמורים להתפלל במקדש. שם צריך להתפלל, רק מה, אתה לא יכול. מכוון למקדש. כי בכלל התפילה היא צריכה לעלות דרך המקום של כלל ישראל, שעומד לפני הקדוש ברוך הוא. זה כבר לא מעשי, אז לוקחים נציגות. אז יש פה, הייתי אומר, תיאורי שתי קבוצות. בעצם הדין היה אמור להיות העדה. עכשיו, אנחנו בוחרים שתי נציגויות של העדה. יש לנו את עם ישראל ששופט, ועם ישראל שמציל. זה מה שיש לנו. וכאילו אנחנו מבדים שלייצר מערכת שאפשר לייצר עדה מול עדה. עכשיו, היות ואנחנו רוצים גם לקבל החלטה, אז מה אנחנו מקבלים? מניין להביא עוד שלושה, אז חייבים להפוך אותו להרכב לא שקול. תוסיף רק אחד, אני לא יכול, מאיזה סיבה? כי יש דין שלא תהיה אחרי רבים לראות, ואני רוצה את האפשרות שיהיה בכל צד, כמובן באופן מעשי זה לא חייב לקרות ככה, ואם יהיה 20 ו-20 נגד 3, אז זה לא יפריע לאף אחד, ואנחנו חייבים לייצר מראש מנגנון שיכול לאפשר עדה מול עדה, כי אנחנו זקוקים, אני רוצה עכשיו להשלים את הרעיון, לא כי אנחנו רוצים בהכרח דיון יותר עמוק, רוצים דיון שיש בתוכו הרכב שמסוגל לייצג את העם, את עם ישראל, כי דיני נפשות הוא גם דיון יותר רציני, אבל הוא גם כבר דיון של אמיתו של דבר מסור בידיו של עם ישראל, ולכן יוצרים 10 ועוד 10, וזה מה שהוביל הולך אותם ל-23. עכשיו הרב ראם, שעשה צוחחתי איתו על זה, אז לפני תשומת ליבי, לגמרה בג' עמוד ב', שיטת לדיון שם סביב דברי רבי. שם הגמרה מביאה כך, לדברי רבי. רבי אומר, אני קורא, תנו רבנה, דיני המעלות בשלושה. רבי אומר בחמישה, כי שיגמר הדין בשלושה. מה רבי רוצה? שאם יהיה רוב, יהיה שלושה נגד שניים, אז הדין יהיה על פי השלושה. על זה שאלת הגמרא, אלמה בתלת מי לא גמר דינה, בתרי אחי כמה, מפני שגמר דין בשלושה. אלמה כסבר, תלתה, כי כתיבה בגמר, בגמר דינה כתיבה. מגדף בא רבי הבאו, הביטוי מגדף בא, רק נשמע מאוד חריף, שם כללה, רב הייגאון מסביר בפירוש הגאונים לטהרות, שזה מלשון שהוא מקניח משהו, אומר לגדף, מדבר שם על הערבית, זה לקניח. זה לא מגדף בא שעושה תנועה ביד, ככה, כמו שיהודים מדברים על הידיים. נכון? מגדף בא רבי הבאו, אלא מעתה תעשה הנדרי גדולה צריכה 141, כשיגמר הדין ב-71, תעשה הנדרי קטנה צריכה 45, כשיגמר הדין ב-23, אלא אספה לי 70 איש בשעת אספה, אז גם משפטו העדה ביצוע העדה בשעת שפיטת העדה. הרב אמר לי, לו הוא היה בחדר שם, הוא היה מציע לרבי הבאו, למרות החריפות שלו, להבחין בין הרכב של שלושה לבין הרכב של 23, והסיבה היא מאוד פשוטה. מראש, איך מוצג ההרכב של 23? כן. ואני אשאל אתכם אחרת, מה באמת אמור להיות הרכב של דיני נפשות לאור המשנה בסוף פרק ראשון? כמה?
30.
לא,
שוב תחזור של
הרב. מהותית מה היה אמור להיות הרכב של דיני נפשות? כל עם ישראל. מבחינה טכנית, אם כך, מה היה אמור הרכב להיות?
70.
לא.
23?
לא. 20. לא. 10. הרכב הוא 10, כי 10 מייצגים את כל
עניין.
כי 10 מייצגים, גייס, אלא מה, רצו לעשות שני הרכבים של 10, כי לייצר, כאילו, מאבק בין שתי נציגויות אפשריות. כך הגעתי ל-23, אבל להיות בהרכב של 23 הוא לא הרכב אורגני, אלא מראש הוא מורכב משלושה חלקים. אז אם יהיה עמידה לרוב, אז אני הגעתי ל-10 שאני צריך, ההיגיון בהרכב 23, תמיד יהיו לפחות 10 בהרכב בצד הזוכה. זה ההרכב שאני צריך. לעומת זאת, ב-3, מה באמת רבי יכול לחשוב לעצמו? שאני לא מונה את את המיעוט, ולכן למה אני דורש שיהיה לי הרכב כזה שכשיעמדו לרוב יהיו ברוב המחייבים או המזקים שיהיו 3. כלומר, כל שאלת הגמרא מניחה שההרכב של 23 הוא הרכב אורגני, אני צריך 23, ובתוך המשנה באמת משמע אחרת, זה שני הרכבים של 10 ועוד 3, והאמת היא שההרכב שאני צריך הוא 10. אני חושב שהוא צודק. כן, בבקשה.
בכל זאת, בית דין של 23 יש משהו שדומה לבית דין של דיני ממונות של 3, מבחינת, למרות שההשוואה היא לא מדויקת, אבל זה שבפרק שלישי אנחנו רואים שבית דין של 3 מתמנה, אחד אני מביא, אחד אני מביא, זה אמור לייצג אותי וזה אמור לייצג אותי, זה דומה באיזושהי צורה למצלת ושופטת. מהבחינה הזאת, בית דין של 23 הוא דומה לדיני ממונות, אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות, בעניין הרצון שלנו לימוד בין שני הצדדים ולהכרעה ביניהם. ופשוט אנחנו לא
עושים את זה
ברכב של
3,
אלא ברכב שבו כל צד הוא גם
מדע. אז פה אתה אומר דבר מאוד יפה, אתה בא ואומר, אני מקבל לגמרי את הניתוח של הרב ראם, ואני אומר לעצמי, 100% הרב ראם צודק ביחס לרכב של 23, רק מה, אתה חושב שאותו דבר נכון גם לרכב של 3? מצוין, כן? כלומר, גם, עכשיו אני יכול רק לספר שבשאלה הזאת, אני יש לי הרבה מה להגיד, אבל אני פשוט, אני רוצה לגמור את הפרק היום. אני רק אעיר בקצרה שהשאלה הזאת היא שאלה מהותית בהרכבים. כלומר, האם המיעוט, הדעה בסופו של דבר, הוא אחראי להחלטה של הרוב למרות שהוא התנגד לה, או האם בגלל שהוא לא חשב ככה? אז אתם יודעים שממשלה, גם מי שהתנגד בהצבעה להחלטה, הוא חייב מה לעשות?
אנחנו
חייב לגבות אותה, ואם זה לא מצליח ממנו שיתפטר, אבל אתה חייב לגבות אותה. יש גמרא מאוד ידועה בפרק שלישי, שהגמרא אומרת אסור לדיין לצאת מהרכב ולהגיד אני הייתי במיעוט שהיה לטובתך. כן, איזה אחד יפסיד במשפט. מה אומרת? הוא עובר על לא תלך רכיל בעמך. עכשיו יש הווה אמינא בגמרא, כשהיה הרכב של 3 שטעו, אז את מי מחייבים? היה שם מהשניים נגד אחד, מחייבים את שלושתם, גם את ההוא שהתנגד. למה? כי זו החלטה של ההרכב. אתה חלק מההרכב, וזה, זה, הייתי אומר ככה, בשביל למדין, זה פרוצדורה לקבל החלטה, ואחרי שההחלטה התקבלה של מי? זה לא של השניים שאמרו אותה, היא של כולם. אז זה נושא רחב לדיון, וכשתגיעו לזה, כשתמדו פרק ראשון, אני מניח שתעסקו בזה בשיעורים שלכם. אבל כן, מה שאני רוצה לסכם, מבחינת המשנה, האינסטנציה הפשוטה לקבל החלטה היא 3. וזה נכון, אלעזר אמרת פה דבר יפה, שגם 23 מוצגים עם אותה דינמיקה של קבוצה נגד קבוצה, אבל העלייה של הקבוצה לגודל כזה גדול דומה שהוא לא רק נועד עכשיו יהיה דיון מאוד עמוק, כי יש המון תמידי חכמים בחדר, אלא שהוא בראש ובראשונה נועד שההחלטה תתקבל על ידי קבוצה שמסוגלת לייצג את העידה, כי דיני נפשות במהותו של דבר הם בידי העידה. כן, בבקשה, מיכאי, רצית לב?
שיכול להיות שמה שאלה דלתי, זה קשור לגמרא שאומרת שאחד מדורא הייתה קשר לזה.
זה מחלוקת, זה מחלוקת בגמרא.
כל מה שאני צריך 3, זה רק כדי שיהיה אחד שכן
יודע. כן, ואתם יודעים שברמב"ם בפרק ד' מלכות סנהדרין מופיע שדי שבהרכב של 3 יהיה אחד סמוך. אחד סמוך, לא צריך 3 סמוכים. שזה גם מתקשר.
זה לא
במומנות,
כי במומנות הוא אומר שלא צריך אותו, ונסחו בזה פרק.
בסדר, אתם יודעים מה, אני מציע שמקום ככה לדחוס עוד ולשגיע אתכם עוד משהו קטן על המשניות בפעם הבאה, נדחה את זה ופעם הבאה נדחה את הסוגיה הראשונה של הגמרא, דרישות וחקירות שכבר הוזכרה פה. זה משהו קצרצר הפרשת שבוע, היום חמישי.
מה עם האיומים?
מה זה? זה בשבוע, אני אומר בתחילת השיעור הבא. בתחילת השיעור הבא. בטח, כן.
שתי שאלות על הלימוד.
אז תשאל, בבקשה.
קודם כל, בפשט, ושפטו העדה והציל העדה, ושפטו העדה את המכה, והציל העדה את הרוצח. זאת אומרת שהמשפט הוא רק ושפטו, והצילו זה כבר אחרי המשפט. כאילו ללמוד את שתיהם למשפט, זה מוזר, כן? פה זה מכה, וזה לפני, כי הוא מכה, אני לא יודע אם הוא רוצח.
נכון.
ושם כבר החלטתי שהוא רוצח, ולכן אני קורא לו רוצח.
אתה צודק, ההערה שלך יושבת על מה שתיארתי קודם, כשאתה לומד את המשנה, זה כאילו עדה נגד עדה. אתה קורא את הפסוק, זה רוצח מול גואל אדם, אז מה תפקיד העדה? להיכנס ביניהם, ובהקשר הזה אתה צודק, היצילו לא מתואר היצילו הוא התוצאה שלו ושפטו הוא לא, אתה צודק
ועוד שאלה, מה העניין של ללמוד את עדה דווקא מהמקום שבו הייצוג של עם ישראל היה כל כך טובו
שהוא נכשל
כן, כאילו, אני לא יודע אני לא יודעת כמה, כאילו, יש מקום להתעכב על זה אבל האם המקום שממנו הם לומדו את הדרשה יש לו איזשהו
אני אגיד לך משהו גם נוסף אני קודם דיברתי קצת על זה שכשיש עשרה תרומה זה נציג מכל שבט שחף אחריו שבט שלם אבל באותה מידה גם יש שם בפרשה שני אנשים שלא נסחפו כן? הם לא הצליחו לסחוף זה נכון, הם לא סחפו כלומר בן אדם יכול גם לעמוד נגד הסחף הזה כמו שדבר יש בחירה חופשית ויש לוינס בתוך הקריאות התלמודיות שלו אחד מהם זה שגמרה וסוטה על המרגלים והוא רוצה לפתח שם קו בגמרה שהגמרה הבחינה בין האופן שבו כלב התמודד עם המרגלים לבין יהושע התיאור שלו בגדול זה שיהושע אף פעם לא היה בסיפור הזה הוא התעלית שמשה רבנו כאילו לא היה חבר שלהם ולמעט זאת הוא טוען שכלב באופן בסיסי היה גם יכול, היה יכול להיות אחד מהם זה בין היתר בגלל טענה שהוא מפתח שם שהמרגלים דיברו דברי היגיון או דיברו לפי איזו תפיסת עולם הם לא דיברו דברים חסרי טעם ושכלב היה לו מאבק במרגל שהתחבא בתוכו והוא התגבר עליו אז יש לפי הקריאה שלו יש שם כאילו שתי דמויות שהתגברו על הרוב אבל בצורות שונות יש צדיקים כמו יוסף הצדיק הוא לא מראש לו בסיפור ויש כמו יהודה שהוא חוטא וקם, כן? כאילו, אז... אבל הלחץ חברתי זה דבר מאוד, מאוד חזק, ככה, מאוד... טוב, אז משהו קצרצר, הפרשת שבוע. אתם יודעים שהפרשה שלנו עמוסה מאוד, נכון? או, תראה, נורי. אז אני רוצה לדבר איתכם על משהו שנמצא דווקא בסוף הפרשה. בוא נראה משהו נורא מרכזי, ואני חושב שהוא דבר שקורה בחיים שלנו, והוא דבר שצריך הרבה לעשות לגביו תיקונים. וזה פרשת מידות ומשקלות. בחפי י' ג' לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה או קטנה לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה או קטנה אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יריחו ימיך לאדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך ולא פחות מזה כי תאהבת אדוני אלוהיך כל עושה אלה כל עושה עוול ומכל הדברים האיומים בפרשה מי זכה להיקרא תועבה שזה הקדוש ברוך הוא שונא את הדבר הזה וההתנהגות הזאת וזה מסיבה פשוטה מה זה ההתנהגות הזאת של אחד שקצת לא קייל את המשקלות שלו כן קצת תראו זה לא הגנב הגדול וזה לא הרשע הכי גדול בעולם זה הגנב הקטן קטן קטן אבל השיטתי הוא כל הזמן גונב קצת מכולם שימו לב לא, יש שפעים רשעים יש לו פרץ של משהו נגד זה הוא עושה את המעשה הזה פה יש ממש דוגמה מובהקת של זה שכל הזמן לוקח קצת מכולם כי הרי המידות שלו הן מקולקלות, האבנים לא בדיוק תקינות ולכן מה הוא עושה? הוא גונב כל הזמן אף אחד לא שם לב שהוא גונב מהם כל פעם הוא גונב כמה?
קצת
קצת קצת ודווקא את זה, את הטיפוס הזה התורה הכי היא הכי שונאת אותו כי הגניבה הרמאות מודבעת לו בתוך ה-DNA הגניבות הקטנות הן הגניבות המעצבנות מה שצריך לעשות זה לא להיזהר רק שאני לא יהיה איזה רשע גדול זה לייצר לעצמך מראש מערכת שהיא מערכת פוגנת תראו, בשון התורה התורה לא עושה רק לשקול מה התורה עושה גם? להחזיק את האבנים האלה התורה אומרת שאסור שיהיה בכיס שלך אבן כזה ויהיה לך בבית איפה ואיפה כי הניקיות שאנחנו צריכים לנקות את... סליחה? נכון, נכון. באמת. אני גם הייתי אומר את הדבר הבא, כבר הזכרת עבודה זרה. איזה מין דמות זאת שהוא מרמה במשקלות? אף אחד לא יודע, ומי כן יודע? אז אם הוא מתנהג ככה, זה סוג של... סוג של כפירה. אם יש פה איזושהי קריאה לתקן את המעשים הקטנים, השיטתיים, שנהיה ניקיים, וזה. אני רוצה לאחל לנו ניקיון בדברים הקטנים. שבת שלום.